אז התכוונתי לעשות שיחה על הנושא הזה של זהויות, ומשהו שהזכרתי בערב הראשון, על איך להחזיק את הזהויות, מצד אחד לחבק ולאמץ, מצד שני לשחרר, ואפילו הבטחתי שיחה על זה, והחלטתי לשוחח על משהו אחר. ואז נטע הזכירה לי שבריטריט הלהטבקי הראשון שהיה, מסתבר שנתתי על זה שיחה. נטע אומרת שזאת הייתה שיחה טובה. אז כולכן מוזמנות להיכנס לאתר של תובנה ולשלוף את השיחה הזאת ולהקשיב לה. ואם אני רוצה לדבר, הכותרת של השיחה הערב, זה למצוא בית בתוכנו. ומהשיחות שהיו ביומיים האחרונים, שלושה של, בקבוצות ושיחות אישיות, עולה הרבה כאב. וחלק מזה זה כאב שאנחנו באמת סוחבות וסוחבים איתנו מחוויית חיים לא פשוטה. במיוחד למישהי מאיתנו שחשה שונות או אחרות כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, או אחרות של שינוי מגדרי, או של תחושה שאני, הגוף שלי הוא לא הגוף הנכון לי, ו מגיל צעיר חלקנו חווינו פחד מנידוי, לעג, אלימות. יש לי חברה שמשתפת שהיו מצעדי הגאווה, כשההורים שלה היו צופים בטלוויזיה במצעדי הגאווה, אבא שלה היה אומר, זה סוטים, מצעד של בהמות. והרבה מהדברים האלה אנחנו הפנמנו, הם חלחלו. וגם אם הם לא נאמרו באופן ישיר, החברה שלנו היא כמו שהיא. והפנמנו את המסרים האלה, מסרים כואבים, בלי יכולת להתנגד, בלי יכולת להגיד, רגע, אבא, אמא, זה לא נכון, זה לא ככה. היינו גם ילדים צעירים, ילדות צעירות מדי, וגם פחדנו להיחשף. וגם כאן, בריטריט הזה, חלקכם שיתפתם על הקושי והאי נוחות להיות כאן ולראות שיקופים של עצמי, באופנים שאולי אני לא רוצה לראות, לא רוצה לפגוש. ולעומת זה היו כאלה ששיתפו שיש בזה משהו מדהים להסתכל מסביב ולהגיד, מה, כולם, כולן, ככה, כאלה? זה הזכיר לי את הסיפורים של היהודים הראשונים שהגיעו לישראל כשזה רק התחילה להיות המדינה, ו זה היה כזה, מה, באמת כולם פה יהודים? גם הנהג אוטובוס? גם הקופאית בסופר? וואו. ממצב של, זה באמת הקבלה מתבקשת, כי זה ממצב של להיות מיעוט, ומיעוט נרדף, ומיעוט מופלא, ומיעוט שחווה דיכוי ואלימות, למצב של להגיד, וואו, כולם כאן כמוני. וזה יכולה להיות חוויה מאוד מרפאת. וחוויית היציאה מהארון, כמו שכולכן יודעות ויודעים היטב, היא לא משהו שקורה באופן חד פעמי. היא משהו שמלווה אותנו כל החיים. היום בשיחה עם אחד מהמשתתפים בריטריט, נזכרתי ש על חוויה כזאת שהייתה לי בשנה האחרונה, קצת לפני המלחמה הושפזתי וניתוח תוספתן, ואחר כך היו אשפוזים חוזרים ונשנים. בגלל זה נדחה אחד הריטריטים על ההטבקים מינואר. ובכל האשפוזים החוזרים ונשנים, ענת, הבת זוג שלי, תמיד הייתה איתי לצידי, ישנה על מזרון על הרצפה לצידי, הייתה איתי בכל הבדיקות, בכל... וענת, יש לה מראה, טוב, היא צעירה ממני ב-18 שנה, ויש לה מראה מאוד צעיר. ואני בכל זאת, השיער הלבן עושה משהו. כשבפורים אני לובשת פאה שחורה, אז כולם אומרים לי, יו, כזה מצעיר אותך, את צריכה תמיד... בסדר. אז כמובן כל מי שנכנס לחדר, כל מי שבא לקחת בדיקות דם, כל מי שבא להחליף את האינפוזיה, כל חולה שהצטרפה לחדר, אמרו לי, כמה מתוקה הבת שלי. וכל פעם מחדש, כשירדים ל-CT, כשנכנסת אחות חדשה, שואלים אותי, איפה הבת שלך? היום הבת שלך לא באה? וכל פעם מחדש, זה לבשר. לא, זאת לא הבת שלי, לפעמים זה טוב. הבת שלי טוב עוד מעט. חלק מהתגובות היו ממש מחממות לב מהמקומות הכי פחות צפויים. בשיחה שבריטריט הקודם אני הזכרתי את אחד הגיבורים שלי, הרווי מילק, ואת הסרט התיעודי עליו, The Times of Harvey Milk, שאני מאוד ממליצה עליו. אז בסרט הזה, שאני באמת לא יודעת איפה, אם אפשר למצוא אותו ברשת או לא, אבל זה אחד הסרטים, זה בעצם, זה הסרט הראשון שהיוצרים שלו זכו באוסקר, וזה פעם ראשונה שבאוסקר הבמאי הודה לבן זוגו באופן פומבי. ומי שעשה את הקריינות לסרט הזה היה הרווי פיינשטיין, שאחר כך בין השאר הוא דיבר, הוא נאם בטקס הפתיחה של המשחקים הגאים שהתרחש באמסטרדם ב-1998, ואת הנאום המרגש שלו הוא סיים במשפט המונומנטלי, אנחנו לא שונים, אנחנו מיוחדים. We're not different, we're extraordinary. ואני אוהבת את המילה extraordinary, כי זה בעצם extraordinary. ומישהי אמרה היום בקבוצה, אני רוצה להרגיש מיוחדת כמו פטיט שלג. משהו כזה, אני עושה וריאציה. והאמת היא שבאמת כל אחת וכל אחד מאיתנו, אנחנו פטיט שלג ייחודי לגמרי, שונה, שונה מכל פטיטית שלג אחרת. כל אחת מאיתנו באמת יושבת במרכז המנדלה של היקום כולו. ויחד עם זה אנחנו גם לא אורדינרי. אנחנו גם לא אורדינרי, אנחנו גם אורדינרי, אנחנו גם, כמו שהיום בתרגול מטה, התחברנו לכל בני אדם ולכל קהילת החיים, שכולם חולקות וחולקים איתנו את הרצון להיות בטוב ולא לסבול, ולהיות בחופש מסבל, ולהיות מאושרות. אני חושבת שאין אדם, אין אישה בעולם שלא חוו לפחות פעם אחת או הרבה פעמים אחרות וחריגות בחיים. אבל אולי באמת האחרות והחריגות שלנו היא, היא קצת שונה, אולי יש בה באמת משהו מיוחד, והייחודיות הזאת היא גם מכאיבה. יש בה גם אלמנט מכאיב. היו זמנים שאני התלבטתי אם להזכיר את המיניות השונה שלי, או את זה שאני עם אישה בשיחות דרמה. כי והתייעצתי עם המורה שלי, כריסטופר טיטמוס. כי אמרתי לו שאחת המטרות בריטריטים זה להשקיט את התודעה, ואני חוששת שאם אני אספר, אביא דוגמאות מהחיים האישיים שלי, ואזכיר את ענת, זה כזה, יעלה כזה, מה היא אמרה? היא אמרה בת זוג? היא אמרה בן זוג? מה היא אמרה? וזה כזה, יעשה אי שקט. אז כריסטופר, בדרכו מאוד ייחודית, מאוד טיפוסית, התגובה שלו, התשובה שלו לשאלה שלי, הייתה ככה עם תנועת יד. ברור של לדבר על זה. ומאז אני באמת, זה בשבילי שליחות, בכל שיחת דרמה, אני מזכירה את ענת. קשור או לא קשור, אני מזכירה אותה. שאם יושב או יושבת בקהל הקדוש של המתרגלות והמתרגלים, מישהי או מישהו, שחשים שאת ההטרונורמטיביות פה, אי אפשר להיות כאן שונה או שונה במובן הזה, אז שידעו שהם לא לבד. פעם היה במעריב, טור במעריב הדיגיטלי, היה אתר או חלק ממעריב שנקרא אנרג'י, זה היה ככה החלק הרוחני של מעריב, אני לא חושבת שזה עדיין קיים, ואני כתבתי טור חודשי לאנרג'י, ואחד הטורים היה, הכותרת שלו הייתה להתיידד עם מפלצות. וזה היה בעצם טור על מיינדפולנס לרגשות, ולעשות שלום עם הרגשות שלנו. תחפשו את זה ברשת, זה בטח איפשהו קיים. ואני מביאה את זה כאן בגלל ההקבלה של להתיידד עם מפלצות, ששם זה היה הרגשות שלנו, אבל בעצם זה גם להתיידד עם עצמנו. לפעמים להתיידד עם עצמנו מרגיש כמו להתיידד עם מפלצות. שם בטור הזה אני סיפרתי, אני יצאתי מהארון בעוד צורה, ושיתפתי שבזמנו אז הייתי רואה את הסדרה זינה, הנסיכה הלוחמת. אני מקווה שלא איבדתי פה את כל הקרדיט. בארצות הברית זאת הייתה סדרת קלט ללסביות, אפשר לדמיין, אפשר להבין איך עם הלזר והסיידקיק שלה שם, גבריאל, והיא הייתה הולכת ביער, והיא הייתה כזה שומעת פתאום רחשים, וכל מיני, עוברים כל מיני זה, והיא הייתה אומרת, show yourself, הייתה נעמדת ככה עם החרב ביער, ואומרת למי ששמע מסתובב, show yourself. וזה הדימוי שהשתמשתי בה, להפנות לרגשות שלנו, שלפעמים הרגשות שלנו כזה לא ברור, מה עובר עליי עכשיו, מה קורה לי, ואז זה כזה, show yourself. וגם החלקים שבנו, החלקים של, שאנחנו פחות בנוח איתם. וכמו שאמרתי היום, הגלנו למרתף ולהתחיל להתיידד, להגיד show yourself, I'm ready, אני, תראו את עצמכם. ואני רוצה לשתף אתכם במפגש עם מפלצות, עם מפלצת. כשתרגלתי בתאילנד, באחת התקופות שנסעתי לתרגל במזרח, קניתי one way ticket, וחודש לפני שנסעתי פגשתי את ענת, אז הוואן ווי טיקט הזה התקצר, כאילו התקופה שהתכוונתי להיות שם די התקצרה, אבל הייתי כמה חודשים ותרגלתי בדרום תאילנד במנזר, והיה שם ריטריט, כמו ריטריט כזה, לא לקהילה, לאנשים רגילים, מה שנקרא, ואחר כך נשארתי לתקופה במתחם של נזירות לריטריט עצמי. וזה היה מקום קסום, עם נחל כזה שעבר שם בין ה... הייתי לבד חוץ מהנזירה שתחזקה את המקום. ואני הולכת לי, עושה לי מדיטציה בהליכה באחד הימים, עוברת כזה ליד הנחל הזה, עומדת על הגשר, מסתכלת כזה לתוך הנחל, שלווה, מין מדיטציה בהליכה כזה, קצת כמו פה באנדור. ופתאום מתוך המים עולה איזה מפלצת, איזה חיה מיתולוגית אימתנית. ממש הרגשתי איך הדם קופה לי בעורקים. אז רצתי לנזירה האחראית, ואמרתי לה, מה אתם מגדלים פה? מה, יש לכם, do you have crocodiles? במתחם הזה? אז היא תאילנדית מתוקה כזאת, עם חיוך תאילנדי יפה כזה, עם אנגלית לא כל כך זה, היא אומרת לי, no crocodile. אוקיי, יופי, נרגעתי. אז מה זה למען השם? מה זה המפלצת הזאת? אז היא חושבת, מנסה למצוא את המילה, את הזה באנגלית, ואז היא אומרת לי, same crocodile. אז אמרתי, טוב, לפחות הוא רק במים, נכון? הוא רק במים, אוקיי, אני לא אכנס למים. אז היא אומרת לי עם החיוך הזה, half-half, חצי-חצי. ואני כבר מדמיינת את עצמי, עושה לי מדיטציה בהליכה, ופתאום התנין הזה נותן לי ביס בעקב. אי אפשר ממש להירגע ככה ו... אז סוף סוף שאלתי אותה את השאלה הכי חשובה ומשמעותית בעצם, האם הוא מסוכן? האם הוא מסוכן לי? אז מסתבר שהוא מסוכן, אבל לא לי, לדגים. הוא אוכל דגים, והוא לא עושה שום דבר לבני אדם, הוא פחד מבני אדם. וכששמעתי שהוא לא מסוכן, אז נרגעתי, ויכולתי לעשות מדיטציה בהליכה, ואז התחלתי לראות אותו בכל מקום, והוא היה יצור מתוק, הוא היה חביב וחמוד, והוא הלך באמת על האדמה מדי פעם, וכבר התחלתי לחפש אותו, כי גם הייתי שם מאוד בודדה, רק אני, אז רק אני והוא בעצם, והיינו נתקלים מדי פעם, ואז הייתי עומדת ומסתכלת עליו, והוא היה מסתכל עליי, ואז היה פופ 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 פופ, הולך לו, חוזר חזרה למים, טיק, 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 פשט, לתוך המים. והוא היה חבר לדרך. הוא הלב נפתח. והוא כבר לא היה מפלצת. הוא כבר ממש ממש לא היה מפלצת. הוא היה יצור באמת מתוק ועשה לי שם את את הריטריט. אז איך להתיידד ככה עם עצמנו? איך ככה לפגוש את המפלצת פנים אל פנים ולהתיידד איתה? ואז גם אולי לגלות שהיא לא מפלצת, שהיא מתוקה, שאני מתוקה, שאני מתוק. אני זוכרת שבשנות ה-20 לחיי חייתי בניו יורק, ובשנות ה-80 בניו יורק, כולם גייז פחות או יותר, מי לא גיי? הייתה לי חברה ששאלתי אותה עם מישהי שם שעובדת איתה במסעדה, היא גיי, היא אומרת לי, who isn't? כאילו, וזה היה כזה לא ביג דיל, לא ביג דיל, לא ביג דיל, ונסעתי לבקר בארץ, ואימא שלי עוד לא ידעה, עוד לא יצאתי מהארון לפני, אבא שלי כבר לא היה בחיים. ואני אומרת, אני אספר לאמא שלי מה הבעיה, no big deal, מה זה, who's not, כן, כולם. ואני באה לארץ, שנות ה-80, וואי, זה מה זה big deal. ולא סיפרתי לה. לימים, כמה שנים אחרי זה היא באה לבקר, לא, שנתיים אחרי זה היא באה לבקר אותי בניו יורק. ואז עזרתי אומץ וסיפרתי לה. והיא אמרה לי, אמא שלך לא כזאת טיפשה. כבר הניחה בעצמה שאני מביאה בחורות הביתה, זה לא בדיוק, כנראה. ולמזלי, היא באמת הייתה ממש בסדר גמור עם זה. שזה כמובן מאוד מאוד מקל שהמשפחה הגרעינית הקרובה ביותר, התגובה שלהם היא תגובה מאוד מאוד משמעותית. ויש את הסדרה חברים, Friends, שיש עליה עכשיו reruns בנטפליקס. שמעתי שהולכים להוריד, אז מהר תרוצו לעשות בינג' נוסטלגיה. אבל יש שם, למי שקשה לי להאמין שלא כולם מכירים, מכירות, אבל anyway, למקרה שמישהו לא, אז יש שם שתי דמויות, צ'נדלר ומוניקה, שעומדים להתחתן, ואחד הפרקים הכי הכי מרגשים בעיניי בחברים, זה שמוניקה מתעקשת שהם ילכו לספר לאבא של צ'נדלר, שהוא עכשיו, לא ברור, הסדרה הזאת ישנה, אז לא ברור אם הוא טרנסית, אבא שלו, אם הוא טרנסית, או שהוא הומו, שמתלבש, שעושה דרג. אז אני לא בטוחה שהם בעצמם ידעו את ההבחנות האלה, אז בתחילת שנות ה-90, אבל הפרק המרגש זה שמוניקה משכנעת את צ'נדלר לנסוע ללס וגאס, איפה שאבא שלו מופיעה, בדרג, ולהזמין אותה לחתונה. והם יושבים שם במין מועדון חשוך כזה, ואבא שלו מופיעה בשיר, כמובן במילי רייני מן, of course, what else, ואז כזה יוצאת להסתובב עם המיקרופון בקהל, והוא כבר לא יכול לשאת את זה, והוא כזה, הוא קם לברוח, והיא כזה מקשקשת עם מי שזה, ואומרת, סיר, אני רואה שאתה כבר whatever, ואז הוא מסתובב, והיא רואה שזה הבן שלה. ורגע כזה, והם ככה מתחילים לדבר, ואז הוא אומר לה, הוא מציג לה את מוניקה שיושבת שם, והכל כן מול כולם עם המיקרופון, והאמא, האבא אומרת, וואי, איזה טבעת אירוסין, כאילו וואו, וזה, מתי החתונה? ואז צ'נדלר אומר לה, עוד שבועיים. והיא כזה, והיא כזה אומרת, טוב, all the best. to you, וככה מסתובבת להמשיך ללכת, ואז הוא אומר לה, and we would love you to be there, ma'am. וכזה נתקעת ומסתובבת, ואומרת, are you sure? והוא אומר, כן, we would both, we'd be delighted if you could come. וכזה מתחילה לדמוע, ואומרת, כזה חלק מהשוק, כזה, זה יותר גרוע מ-waxing my legs or something like that, וממשיכה את השואו, וכמובן מאוד, מאוד moved, ואחר כך יש את הפרקים עם החתונה, שזה כמובן מצחיק מסיבות אחרות כבר, אבל זה פשוט, אני ראיתי את זה כבר כמה פעמים, באמת מאוד moving, מאוד, רגע מאוד אמיתי, ומאוד חשוף, ומאוד יפה. אז למצוא בית בתוכנו. אודליה הקריאה אתמול משיר, משירת הנזירות, טקסט קדום שהוא הסתיים בשורות, I have followed the path of friendship to its end, and I can say with absolute certainty, it will lead you home. I followed, אני צעדתי בנתיב של התיידדות עד סופו. ואני יכולה להגיד בביטחון מלא, הוא ייקח אתכם הביתה. אז מה זה בית? האם זה מקום? האם זה אדם? האם זו תחושה? שמעתי לפני כמה זמן ברדיו השיר של הסמכות, שנקרא אדם צריך בית. אדם צריך בית, מי שלא אז לא, איך הוא עובר הלילות שלו? חרדות מלטפות את קירות הבית. מה זה בית? מה זה בית? המיטה, הכיסא, השולחן, החלון, העולם שמסביבו. אדם צריך דרך שתיקח אותו. איך הוא הולך לכיוון שלו? אז איך אפשר למצוא בית בתוכנו? במה אפשר לתת אמון? על מה אפשר להישען? במה אפשר לבטוח? איזה איכויות צריך לטפח בתוכנו בשביל לחזק ולפתח תחושת בית בתוכנו? ובאמת זאת שאלה להרהר בה. איזה איכויות יכולות לתמוך בתחושת בית עבורנו? לפתח, או אם כבר יש אז לחזק את תחושת הבית שבתוכנו. יש אולי אפשר לזרוק מילה, משפט. איזה איכויות יכולות לעזור לנו לחזק את תחושת הבית בתוכנו? חמלה, חמלה, כנות, קבלה, אמון, ביטחון. אור, אהבה, לא שמעתי, אדיבות, מוכרות, חברות, שייכות, ברק? מרק, מרק בריטריט לגמרי. זה נותן תחושת בית, כן. האוכל בריטריט בהחלט נותן תחושת בית. חום. הסכמה. הסכמה. קבלה. כן. עוד שיר ששמעתי בדרך לכאן של אריק איינשטיין, ש... המילים זה שביר מתפורר בקלות. מכירות? מכירים? איך לא להיות כל כך שבירות מתפוררות בקלות? איך לפתח איזשהו חוסן? אז באמת אמון, אני רוצה רגע להרחיב על המילה אמון, שזה, האמת שהמילה אמון אפשר גם להחליף אותה בכל אחת מהמילים שעכשיו אמרתם. ולמצוא עוגן בתוכנו מול מציאות מאתגרת. והמציאות באמת מאתגרת. הדרך הבודיסטית לא אומרת שאפשר להתכחש למציאות. היא לא אומרת המציאות היא אשליה. היא לא אומרת שאין דיכוי ואין אפליה ואנחנו לא מיעוט שלפעמים חווה אלימות וגזענות. הדרך אומרת לנו לפגוש את המציאות נכוחה, לדעת אותה, אבל גם לפגוש אותה באופן שהוא פחות, שפחות נסבול, שפחות נהיה מטולטלות, שזה פחות יערער אותנו. ואמון שהוא אמון בעצמי, ביכולות שלי לפגוש את הדברים, ביכולות שלי להתמודד עם מה שיבוא. אמון שיש לי יכולת לגלוש על גלי החיים. גם כשגלי החיים חזקים, קשים, מכאיבים. אז המציאות היא מציאות, אבל איך נפגוש אותה הרבה, או כמה נסבול, זה גם תלוי באיך נפגוש. איך אפשר להגיב אחרת לאירועי החיים שאין לנו עליהם שליטה? ענת ואני עברנו לדירה, אחרי שחיינו בפרדס חנה ועברנו לדירה בחריש, אז יש לנו מרפסת מאוד מאוד גדולה, עם הרבה עציצים שאין שם שמש. הזווית היא כזאת שאין שמש. וכל הפרחים היפים, הפטוניה והביגוניה והלא הארי, פרחי החורף, כן? לא הארי ואמנון ותמר ופרחי הקיץ. נאלצנו לוותר על הכל, כי אין שמש. אבל מה שכן יש, צמחים שלא זקוקים להרבה אור. ואלה צמחים שהם יכולים לשרוד בתנאים לא מיטיבים. אין הרבה שמש, זה לא אדמה, זה הציץ, לא האדמה שהייתה לנו בפרדס חנה. והם יכולים לא רק לשרוד, אלא גם לסגשג בתנאים לא הכי מיטיבים. ויש להם איזושהי עמידות, איזשהו חוסן, והם הרבה הרבה פחות תלויים בתנאים החיצוניים. הם לא מפונקים, מה שנקרא, צמח לא מפונק. אבל זה איזושהי, אמרתי את המילה חוסן, זה איזושהי יציבות שפחות תלויה בתנאים החיצוניים, שכל עוד הביטחון שלנו או הרווחה הפנימית שלנו תלויה, למשל, בתגובות של אנשים אחרים אלינו, אז הביטחון שלנו הוא מאוד שברירי, הוא מאוד פגיע. אז נפגשתי היום עם מישהו והצעתי להגיב לחלק מתגובות של אנשים אחרים אלינו עם התנועה הזאת על הכתף, ככה, להחליק מהכתף. ונזכרתי הלכתי פעם עם חברה שלי בניו יורק, באותן שנות ה-20 העליזות שלי, והלכנו יד ביד, ועצרנו שם, שאלנו שם מישהו, מה השעה? אז הוא אומר לנו, I hate all gay people, 4:30. עכשיו, אני כבר, כמו טווס שמנפח את הנוצות שלו, אני כבר התכוונתי להיכנס ב... והחברה שלי מסתכלת עליו ואומרת לו בעיניים מלאות חמלה, Oh, you poor thing. מסכן שכמוך. עוד דוגמה מאותן שנים, סיפרתי את זה בריטריט הקודם, שהלכתי עם חברה ו... והלכנו כנראה זרוע בזרוע או משהו, ו... וגם מישהו מאחורינו התחיל להגיד לנו דברים, ואני התכוונתי להסתובב ולהתעצבן או משהו, והיא אמרה לי, לא, בואי, 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 מהר, והדביקה לי נשיקה. אז יש כל מיני דרכים להגיב. יש לי חברה טובה גם משנים שסבלה התעללות מילולית מאוד קשה מאבא שלה לאורך כל השנים. והיו שנים שממש התרחקה מהבית, נתקה קשר. ואבא שלה חי בלונדון, היא אמריקאית. והיא סיפרה לי שהיא נסעה עכשיו, אמא שלה נפטרה, והוא רוצה ככה לאסוף זיכרונות, לאסוף תמונות, ככה לקראת גם, שגם הוא לקראת סיום. אז היא נסעה הביתה להיות איתו בלונדון שבועיים. וכתבתי לה, שאלתי אותה איך זה להיות איתו, אם הוא קצת התרכך עם השנים, עם הביקורתיות המאוד מאוד קשה שלו. אז היא כתבה לי, הוא קצת התרכך, טיפה, אבל הוא עדיין נשאר אותו criticizing self-centered CEO, אבל אני כבר לא מתרגשת. אני השתניתי. היא גם על, היא כתבה, thank God לדרך הרוחנית, היא גם מתרגלת. לסמוך יותר ויותר על עצמנו, שנוכל להיות במגע עם מה שקורה, זה הביטחון הכי עמוק שיכול להיות לנו. וזה גם היופי בדרך הזאת, בדרך שהבודה התווה, שהיא פחות נשענת על מקורות חיצוניים, ויותר על האפשרות לבוא במגע ובקשר יותר ויותר עם הטבע הער שלנו. ואמון בעצמנו, ביכולות שלנו, שאנחנו יכולות ויכולים להתמודד עם מה שקורה, ולנוח בתוך מה שקורה, למצוא במה שקורה מנוחה ובית. חלקכם ודאי מכירים את אתי הילסום, יהודיה הולנדית שנספתה בשואה וניהלה יומן. והיומן שלה התפרסם, הוא יצא בעברית כספר בשם השמיים שבתוכי. והיא ניהלה יומן, היומן הזה מתעד מסע, תהליך יוצא דופן של אישה צעירה שחוותה התעוררות מאוד מאוד גדולה, יוצא דופן, בתנאים הכי קשים שאפשר לדמיין במחנות. והנה מה שהיא אומרת על בית. אנחנו בבית. בכל מקום מתחת לרקיע, אנחנו בבית. בכל פינה עלי אדמות, אנחנו בבית. עכשיו שעברנו לחריש, אז ענת ואני רוצות לשים את זה על הדלת. במקום כאן גרות בכיף, ענת וסנדיה, אנחנו בבית. בכל מקום מתחת לרקיע, אנחנו בבית. בכל פינה עלי אדמות, אנחנו בבית. התחושה שאפשר לטפח, זאת אומרת שזה לא משהו שבהכרח אולי יש לנו אותה כל רגע ורגע, או היא נגישה לנו כל רגע ורגע, אבל לטפח אותה באופן מכוון, שיש לי את הכוחות להתמודד עם מה שיגיע, עם איזה תגובות שיגיעו. ולהסתכל אחורה, ולראות, הנה, היו לי ניסיונות כאלה ואחרים, היו לי חוויות כאלה ואחרות, ושרדתי, והנה אני כאן. ענת ואני, מדי פעם אנחנו מתלוצצות, מה כל אחת תעשה אם השנייה תמות קודם? זה, איכשהו זה נראה כאילו אני הקנדידייט, אני מועמדת היותר טבעית, אבל החיים, you know, you never know. אז אנחנו כל פעם מאכלות אחת לשנייה, שנמצא זוגיות חדשה, ובדיוק לפני כמה ימים אמרתי לה, תדעי לך שהבת זוג הזאת שטוב, שתהיה לך אחריי, אני שלחתי לך אותה מלמעלה, רק שתדעי. אז שתינו יודעות שיהיה לנו נורא קשה ונורא עצוב ונבכה, ואולי תקופה נתפרק, אבל אחר כך החיים ימשיכו, ולפחות היא, אני מקווה, תמצא בת זוג חדשה. אני כבר די, ספיק לי. איך אני תמיד אומרת, אני כבר לא יכולה להראות אלבומי ילדות לעוד אישה אחת נוספת. אז טקסט שעבר לאחרונה ככה בין המורות והמנחות של תובנה, מתוך הכתבים העתיקים, מתוך הדמפדה, חיו בשמחה, באהבה, גם בקרב השונאים. חיו בשמחה, בבריאות, גם בקרב הסובלות. במקור זה כמובן הכל בגוף זכר, אני עשיתי וריאציה. חיו בשמחה, בשלום, גם בקרב המוטרדים. בריאות, נחת ואמון הם רכושכן הגדול ביותר. וחופש הוא השמחה הגדולה ביותר שלכם. הסתכלו פנימה, היו שקטות, חופשיות מפחד והיקשרות. דעו את השמחה המתוקה של הדרך. אז כאן בעצם הייתי יכולה לסיים את השיחה, אבל אני רוצה להתייחס לעוד משהו, שלדעתי, בעיניי, כן, השקפה שלי, אמונה שלי, שאנחנו כאן לא רק בשבילנו. וכשאני אומרת כאן, אני לא מתכוונת רק לריטריט. גם, אבל כאן בעולם, שאנחנו כאן בעולם הזה, בנסיבות הייחודיות של כל אחת ואחת מאיתנו, ואיך זה היה מרגיש אם היינו חושבים שאני כאן גם בשביל מישהו אחר. שאני עובר את המסע הזה, שאני עובר גם בשביל מישהי אחרת. שהמסע האישי שלי יכול לעזור למישהו או מישהי. איך היינו אז עוברות, חוות את החיים האלה, עם הקשיים ועם היופי? אם ככה היינו חושבות על על המסע הכל כך אישי שלי, שהוא לא אישי. כמו להיות המשכוכית של העדר. אני יודעת מה זה משכוכית? אף אחד לא גדלה פה בקיבוץ. הכבשה המובילה. יש בכל עדר כבשה, שאני לא יודעת איך בחרו אותה, לפי מה, אבל יש לה פה פעמון גדול, והיא, הפעמון הזה מצלצל, ולאן שהיא הולכת, כל העדר הולך אחריה. היא המובילה, היא המנהיגה, היא האלדרית. אז להיות המשכוכית עבור אחרות ואחרים. שאולי המסע החיים האישי והפרטי שלי יכול להוות השראה לאחרות ולאחרים, באדוות ובמעגלים שאת חלקם אולי לעולם לא נדע. אולי היכולת שלי, של כל אחת מאיתנו, להקשיב למצוקה של מישהו שעוברת משהו דומה. אולי בעצה החכמה שיש לי לתת מתוך הניסיון האישי שלי, שעוזרת למישהו. אז כמובן שאנחנו לא עושים את החיים שלנו למען אחרות, אנחנו עושים את החיים שלנו למעננו. אבל אולי אחרות ואחרים יוצאים נזכרים ממה שעשיתי למען עצמי. ובאמת, באמת, שום דבר הוא אף פעם לא רק למען עצמי, עצמנו. כי כולנו מחוברות באלפי חוטים של רשת גומלין. וכשמישהי אחת זזה לכיוון האור, כולנו זזות איתה. ויש לבודה דימוי גם כן מעולם החי, על עדר פרות שחוצות זרם סוער. והוא אומר, אלו שיש בהן הרבה אמון, חוצות אותו בביטחון מלא בלי להסס. אחרות קצת מהססות ורועדות ועדיין חוצות. והצעירות ממש מפחדות ורועדות, אבל הן נותנות אמון באמהותיהן, ובשאר השבט וחוצות אחריהן. יש לי חבר יקר, בחור הומו שחגג עכשיו יום הולדת, אז הוא כתב לנו ככה, וואטסאפ קבוצתי קטן, אז הוא כתב, לאהוב את מה שהחיים מביאים לפתחך באמת, זאת משימת חיים ראויה. לאהוב את מה שהחיים מביאים לפתחך באמת, או אולי לאהוב באמת את מה שהחיים מביאים לפתחך, זאת משימת חיים. משימת חיים ראויה. ולאהוב אותם, את החיים, בכל מאודך, זה לקבל את כל חוויות החיים באשר הן, הכואבות והשמחות כאחד. אז ביום הולדת הזה, יותר מאי פעם, אני לומד לקבל את כל חלקיי ואת חילופי העונות. אני מתרגל לשיר את האוקטבות הנמוכות בשירת חיי, כמו גם את הגבוהות. אני רוצה לסיים עם שיר שנקרא ללא תנאים, unconditional או unconditioned, לא זוכרת. יש לי רק את התרגום לעברית, של ג'ניפר וולווד. כשהייתי מוכנה לחוות בדידות, גיליתי חיבור בכל מקום. כשפניתי לפגוש את הפחד שלי, פגשתי את הלוחמת שנמצאת בתוכי. כשפניתי לפגוש את האובדן, זכיתי לקבל את חיבוקו של היקום. כאשר התמסרתי לריקות, מצאתי מלאות ללא סוף. כל דפוס שאני בורחת ממנו רודף אחריי. כל דפוס שאני מקבלת משנה אותי, והוא עצמו משתנה. הוא עצמו משתנה לתמצית זוהרת, כמו אבן טובה. אני משתחווה למי שעשה את זה כך, שיצר את משחק העל, את המאסטר גיין הזה, שלשחק בו זו שמחה טהורה, ולכבד את צורתו, זאת היא התמסרות אמיתית. אנחנו כאן בתוך משחק על. האם אפשר לכבד את צורתו של המשחק הזה? להתמסר לצורה שהמשחק הזה מקבל, לוקח, משתנה, מחליף צורה, פושט צורה. להמשיך להישען, למצוא מחדש, לחפש, לאבד, ושוב למצוא בית בתוכם. בואו נסיים עם כמה רגעים של שקט משותף.